ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
עסקנו בשבוע שעבר מעט במידת הכרת הטוב. על פי מה שלימדנו רבינו חיים ויטל בשערי קדושה, שהמבוא לקדושה הוא בתיקון המידות, והמידה היותר בסיסית זו מידת הכרת הטוב. כך אומר בעל חובת הלבבות, הכרת טובה היא העמוד המוסרי היותר גדול ונשגב. הוא ממשיך ואומר שכאשר העניין הזה של הכרת הטוב מתפתח יותר בליבות בני אדם, זה הדבר שגם יגרום את התיקון הכללי בעולם. תודה רבה. הכרת הטוב. כשאנו מתבוננים בעולם, רואים תופעה, קל לנו הרבה פעמים מאוד להכיר טובה למישהו מבחוץ, למישהו רחוק מאיתנו, הוא עזר לנו באיזה עניין, עשה לנו איזה טובה, אבל קשה לנו יותר להכיר טובה למי שקרוב אלינו, או למי שאנחנו חושבים זה התפקיד שלו, או אפילו אנחנו חושבים הוא מקבל משכורת על הדבר הזה. מורי ורבי רבי יעקב לינדני, שגם אדם שעוסק בחסד עם אנשים ומקבל על זה משכורת, זה לא גרע את זה שזה חסד. אתן דוגמה מאוד מהחיים שלנו. האם זה שאמא טורחת עבור ילדיה יומם וליל, טורחת עבור בעלה יומם וליל, בדורנו לא רק שהיא טורחת בענייני הבית, אלא היא גם שותפה בפרנסת הבית ברוב המקרים, והיא דואגת לכל דבר, יודעת בדיוק כל דבר קטן וגדול עד הפרט הקטן ביותר. לאמא ממוצעת לילדים אין לה פנאי לכלום. ועוד אפשר לשמוע פעמים רבות ששואלים מה האמא עושה, אומרים לו, לא, היא לא עושה כלום, היא רק בבית, היא לא עובדת בחוץ. והעבודה בבית בשביל ילדיה ובשביל משפחתה היא עבודה שהיא שתי משרות באמת. עכשיו צא מהבית, מה חושב הילד שלה? היא הרי קמה בבוקר לחפש לו את הבגדים, הוא צריך לנסוע לישיבה, הוא צריך לחזור לצבא. האם הילד חושב, וואו, כמה אני צריך להגיד תודה לאמא שלי, כמה היא משתדלת בפרטים הכי קטנים, כי אני אוהב את העוגה הזו, את הדבר הזה, או את הבגד הזה, כמה היא טורחת ואכפת לה מן הדבר הזה. אז האם הילד אמר לאמא תודה רבה שהוא קם בבוקר והיה לו על השולחן משהו לאכול, או הכינה סעודת שבת מיוחדת? האם תמיד אנחנו זוכרים להכיר טובה על הדבר הזה? הרי בלב יכולה לעבור מחשבה, מה זאת אומרת? הרי זה התפקיד שלה, היא אמא, זאת העבודה שלה, היא בחרה להיות אמא. האם הבעל צריך להודות לאשתו על כל דבר ודבר? היא פועלת הרבה הרבה דברים לטובתו, וכך היא ביחס אליו. פלא, אבל זה מאוד קשה לנו. והשאלה היא, מדוע? אני חושב שהתשובה כל כך פשוטה וכל כך עמוקה. בבית מדרשנו למדנו מהרב הדרי, יסוד של הרב הוטנר, שיסודו בעולת ראיה למרן הרב זצ"ל, שהרב הוטנר למד ממנו הרבה. מושג ההודעה, מושג ההודעה יש לו שתי משמעויות. יש לו משמעות, אני מודה לך. הרב הדרי נותן דוגמה הרבה פעמים, איך מגיעים למקום הזה והזה? ככה וככה, תודה רבה. יש במושג ההודעה גם משמעות נוספת של הודעת בעל דין. פירוש הדבר שאני מודה, זה שאני מודה שאתה משהו יותר ממני. אתה עזרת לי בדבר שלא היה לי אותו בלעדיך. אני חושב שזו הסיבה. כשאנחנו אומרים תודה למישהו, פירוש הדבר שזה מחייב אותנו. אז אם זה מישהו מרחוק ששאלנו אותו איך מגיעים לכיכר ציון, לא נורא, אמרתי לו תודה, מחפתי להגיד לו תודה, הוא הלך. אבל אם זה מישהו קרוב ואומרים לו תודה, זה מחייב. ואנחנו לא אוהבים להתחייב, לכן קשה לנו להכיר טובה ככל שזה שמיטיב לנו יותר קרוב לנו. בשורש העניין נמצא איזשהו דבר עמוק, ובפרט בדור שלנו, של מגיע לי, או הוא חייב לי, או הוא צריך לעשות את זה. זו העבודה שלו, זה התפקיד שלו. אבל באמת, כאשר אדם חי בהרגשה לא מגיע לי כלום, אותו אחד לא חייב לי כלום, הרי שהוא מתרומם יותר, הוא מתעלה יותר בהרגשת הכרת הטוב, הוא יודע להעריך יותר את הטובה שעושים עמו. והשאלה יותר חריפה בעניין הזה היא, ריבונו של עולם, הרי מה אנחנו חושבים? אם חס וחלילה משהו לא מסתדר לנו כמו שהיינו רוצים, אז מה אנחנו חושבים? למה הקדוש ברוך הוא עשה ככה? הרי הוא חייב לנו, הוא ברא אותנו, הוא דואג לנו, אז למה זה לא מסתדר עם מה שאני חושב ומה שאני מצפה? מאידך, אם חושבים כל מה שעשה הבורא או כל מה שעושה הבורא איתנו הוא טוב ולא מגיע לנו כלום, זו שלמות שגורמת להטבה גדולה יותר מאת הבורא לנו. כך למדנו בבית מדרשנו בדברי השפת אמת על רש"י, ויתן לך אלוהים, אומר רש"י במקום ייתן ויחזור וייתן. שמענו בבית מדרשנו, יש כאן וו החיבור, בין הנתינה הראשונה לנתינה השנייה נמצאת ההודעה. ההודעה לבורא עולם מאפשרת את הנתינה הבאה. ממי אנחנו לומדים את הדבר הזה? מראש האומה. אברהם אבינו, בלשון שהרב צבי יהודה זצ"ל היה מביא הרבה פעמים על אברהם אבינו את דברי חז"ל, האדם הגדול מענקים. ואיך מתנהג אברהם אבינו? הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, מוציא אותו החוצה, מגביא אותו מעל הכוכבים ואומר לו, כה יהיה זרעך, רב ככוכבים. ומין בהשם, ויחשבה לו צדקה. שואל הרמב"ן, ודאי שהוא, מה, אברהם לא ימין בהשם? מה, מדוע הקדוש ברוך הוא חושב לו את זה לצדקה? אלא מפרש הרמב"ן פירוש יסודי כל כך. אומר הרמב"ן שאברהם אבינו חשב את מה שמבטיח לו הקדוש ברוך הוא לצדקה, כי מה שעושה איתו הקדוש ברוך הוא זה שמגלה את הקדוש ברוך הוא בעולם. לא היה אדם שידע מי זה ריבונו של עולם. לא מגיע לו הכל? כל תכלית הבריאה זה לגלות את ריבונו של עולם בעולם. מי פועל את זה? מי קורא בשם השם? אברהם. מה מגיע לו? הכל. מה הוא חושב? אומר הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא עושה איתי צדקה, ולא בצדקת אברהם ובשכרו. יותר מזה, אף על פי שהקדוש ברוך הוא אמר לו שכרך הרבה מאוד, הוא הבטיח לו. מה חושב אברהם אבינו? הקדוש ברוך הוא עושה איתי צדקה וחסד. שתי מידות מצרניות מרכזיות, הכרת הטוב וכפיות טובה, העליונה ביותר והגרועה ביותר. אומרת הגמרא, אורח טוב, מה הוא אומר? אורח טוב אומר, כל מה שעשה בעל הבית, כל מה שטרח בעל הבית, לא טרח אלא בשבילי. בעל העין הטובה, הוא יודע לשים לב לכל הפרטים שעשה בעל הבית. רגע, אבל אפשר לומר, מה זה בעל הבית עשה? הרי הוא בישל בשביל המשפחה שלו, ואני רק נוספתי לארוחת צהריים. זה משנה אם יש עוף אחד או שבע עופות, שבע עופות או שמונה עופות? זה משנה אם יש קצת סלט יותר גדול? אורח טוב, בעל עין טובה. כל מה שבעל הבית ערך, אומרים חז"ל, זה אורח טוב. זה טוב, הוא עשה בשבילי. הוא התאמץ, אני יודע להעריך את זה. אז אם אמא טרחה והכינה והתאמצה, אז אני יודע להעריך את זה. ומתוך כך היא אומרת, ילד שיודע להעריך, יש לי חשק לעשות לו עוד יותר טוב. זה נותן מוטיבציה. אם אנחנו חושבים מעט בכל תחום מן החיים, כמה טובות מקבלים מאמא, מההורים, מהחבר, מהישיבה, כמה הישיבה תורחת שיהיה באמת היותר ויותר ויותר טוב. אז אם משהו לא היה חלילה, זה לא יצא טוב, טוב. אבל כל כך אנחנו יודעים להעריך את הרצון הגדול להיטיב. ואומרים, זה העבודה שלו, הוא מקבל על זה משכורת. הרם ישב עם התלמיד, והקשיב לו, ועזר לו, וייעץ לו, ולימד אותו. הרי נחשוב, זאת העבודה שלו? או נחשוב, איזו מסירות נפש, איזו השקעה, איזו אהבה. זה הרי נפלא. לעומת הצד השני שאומרים חז"ל, אורח רע, מה הוא אומר? חז"ל התבטאו כאן בחריפות. חז"ל אמרו, אורח רע. בעל הבית לא טרח אלא בשבילו, בשביל אשתו ובניו. לא בשבילי הוא עשה. כפיות טובה. אז אני לא קיבלתי ממנו שום דבר. עד היכן דברים מגיעים בחינוך שהתורה נותנת לנו? התורה הקדושה אומרת, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד אשר לא, על אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. עד עולם. לא מובן. המצרים הטביעו את הילדים בדם, ביאור, זרקו את, את הילדים בתוך הדימוס של אבנים. דור שלישי יבוא להם בקהל השם. והמוני ומואבי לא יבוא בקהל השם עד עולם? שוב אומר הרמב"ן, ואנראה אליי, כי הכתוב הרחיק שני האחים האלה, שהיו גמולי חסד מאברהם שהציל אביהם ואימה מן החרב, והשבי את לוט, ובזכותם שלח, בזכותו שלחם השם מתוך הפכה, והיו חייבים לעשות טובה עם ישראל, הם עשו עמהם רע, לא קידמו אותם בלחם המים, אשר שכר עליך עד בילם. אנחנו שומעים הכתוב כאן? עברו מאות שנים, ויעברו עוד אלפי שנים, ואתה אומר, לא תנסה לאנשים האלה. הגנים שלהם פגומים. יש להם פגם של כפיות טובה. זה לא ייכנס בעם ישראל עד עולם. מבהיל ממש 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 מבהיל. והצד החיובי, אפשר לראות את זה בנושא נוסף. אולי השיא שיש אצל יהודי בקדושה, שהוא זכה, ובעזרת השם שנזכה, שהגיע חג השבועות, והוא עולה לירושלים, כמו שמסכת ביקורים אומרת, בעוז ובפאר והדר, עם הביקורים שלו, עם ראשית הטנא שלו, הוא מביא את זה לכהן. לאן הוא בא? למקום אשר יבחר השם, לשכן שמו שם, הוא בא לבית המקדש. פוגש את הכהן, והתורה ציפתה אותו לומר מקרא ביקורים. מה הוא אומר? הגדתי היום להשם אליך כי באתי אל הארץ. אומר רשי, מה זאת אומרת הגדתי היום ואמרת אליו הגדתי היום? מה תגיד? אומר רשי, שאינך כפוי טובה. היה אומר רבי זקשר, כך נהג להביא את זה הרב גולדוויכט זצ"ל, ראש ישיבת יבנה, היה אומר רבי זקשר, נשים לב, האדם הזה כבר הגיע על הארץ לפני 50 שנה. והוא אומר כל שנה עוד פעם, הגדתי היום להשם אליך כי באתי אל הארץ. הוא זוכר את הטובה שהקדוש ברוך הוא הביא אותו אל הארץ. הוא מודה לו. זה העניין של מקרא ביקורים. לא סתם, זה חלק ממהות העניין המקרא הביקורים. לראות, להתבונן, להבליט את העניין של הכרת הטוב. ולכן בליל הסדר, שעניינו הוא בעצם הודעה, כמו שאומר הזוהר הקדוש המפורסם, זה עניינו של ליל הסדר, מה אנחנו עושים? מהי ההגדה? המדרש של הפרשה הזו, שמקרא ביקורים, זה עניינו של ליל הסדר. הכרת הטוב, וישנה מדרגה נוספת בהכרת הטוב, למעלה בקודש, בזה רק נאמר ולא נעסוק. יש מדרגה ראשונה של הכרת הטוב בשכל, יש מדרגה שנייה של אמירה בפה להודות, ויש מדרגה שלישית באמת שמחייבת, כמו שאמר הרמב"ן, היו חייבים לעשות מעשה. המדרגה השלישית היא אחרי שאדם עבר את שני השלבים הראשונים, הוא מבין בהכרה שלו, הוא מודה בפה, הוא מביא את זה גם לידי ביטוי במעשים שהם נובעים מהכרת הטוב אל המיטיב לו. לא.